ואנחנו ממש שמחים לפתוח את התוכנית עם יעל שבח. יעל שבח היא אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד. ואנחנו מבקשים לדבר עם יעל על יוזמה ששותפים לה לא מעט, שנקראת בולמים על סף תהום. מתחברים מחדש, הורים שקולים, אישי ציבור, רבנים מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים, קוראים גם לממשלת ישראל וגם לאנשי המחאה להתחבר מחדש, יחד ולעצור את ההידרדרות ולחדש את ברית האחים והאחיות שלנו. ערב טוב לך יעל ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שלום.
אנחנו מייחלים שבאמת יקום קול כזה, שאולי אפשר שבמקום לדבר על אנחנו והם, יביא משהו אחר לשיח הציבורי שרק מתכתב מיום ליום.
אז אני חושבת שזה הרצון העיקרי של היוזמה הזאת, שבאמת חתומים עליה לא מעט אנשים שאי אפשר לאפיין אותם כצד אחד של המפה, אלא דווקא מאוד מאוד... מאוד מאוזן אפשר לומר, זאת אומרת, הרבה אנשי שמאל, הרבה אנשי ימין, הרבה אנשי אידיאולוגיה כזו ואידיאולוגיה אחרת, הרבה משפחות שקולות, ומכל הגוונים יש רבנים, יש מילואים מקים, יש אנשי צבא, שבאמת הקריאה היא לומר, כאילו יכולנו בשנה וחצי הזאת ללחום כתף אל כתף וללכת ביחד, וזה מה שאנחנו רוצים, להמשיך את הביחד הזה, לנסות... שגם בדברים ש... קודם כל להתמקד ולסיים את מה שהתחלנו...
רגע, לפני שנדבר על מה, את יכולה לספר איך נולדה היוזמה הזו?
אני יכולה לספר איך פנו אליי. היוזמה כבר נולדה לפני כן. אני קיבלתי פנייה מאנשים שארגנו את היוזמה הזאת, יוזמה שהיא, כמו שאמרתי, קבוצה של אנשים שפשוט לא יכלו לראות את החזרה בצורה מאוד דרסטית ומיידית לשיח השישה באוקטובר, והתחילו להתאגד יחד. את יודעת, התאגדויות שכבר אנחנו רגילים אליהם והכרנו אותם מלפני המלחמה, ושפשוט כאילו באמת התעוררו מחדש לאמירה ולקריאה ואולי אפילו לזעקה של אנחנו לא יכולים לתת לזה לחזור להיות כמו שזה היה, אין סיכוי. אם אנחנו חוזרים לשם, אז הכל חוזר לשם, כולל החורבן שנפל עלינו לפני שנה וחצי. הם פנו אליי, אני ידועה כמי ש חותמת הרבה פעמים על יוזמות כאלה, או בכלל שקורית ופעילה מאוד בכל דרך שיש, לנסות למצוא את המקומות הרחבים עד כמה שאפשר, הכי פחות קיצוניים והכי ממלכתיים שאפשר, וזהו, וככה בעצם אני התחברתי ליוזמה הזאת.
ואת יכולה לתאר פרקטית מעבר לקריאה ולהצטרפות פרקטית מה קורה?
כן, בפרקטיקה בעצם זו יוזמה שקוראים לה יוזמת אלטלנה, כי השבוע בעצם אנחנו נציין את יום אלטלנה בעצם, את האירוע המכונן ההוא, שעל פי תפיסתי בכל אופן, כל אחד יסתכל על האירוע הזה מכל מיני זוויות, אבל אם אני מבינה נכון את האירוע הזה, זה בעצם אירוע מכונן שבו לנגד עינינו ראינו שני צדדים, שני יהודים ניצים, שכל אחד מצד אחר ואין שם גבול. אין שום גבול ברמה של צד אחד חייב להכריע את הצד השני, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו לא רוצים לחזור לשם.
ואז מה עושים?
ובעצם הקריאה, יש שלוש קריאות בעצם, ששלושתן בעצם מביאות את המקום של על סף תהום, ושלושתן גם מעוררות אי נוחות לכל מי שקורא אותם, ואני גם אומר גם לי, היא מעוררת אי נוחות, כי בסוף זה קריאות שדורשות לכולם לזוז קצת, ואין ברירה. אם אנחנו רואים באמת שדברים נעשים בצורה כזאת, אז אין ברירה, כולנו צריכים לזוז. אז הקריאה הראשונה היא באמת קריאה לא להכריע, אלא להסכים, זאת אומרת, לא להכרעות, כן. אלא להסכמות. ובעצם הקריאה היא לכל הדברים ששנויים במחלוקת, כל ההחלטות הממשלתיות,
כן.
והכלליות שבאמת יגיעו להסכמות מלאות, ולא יחוקקו, ברגע שמעוררות זעם של צד אחר. הקריאה השנייה זה קריאה לשמור על החוק, גם קריאה לממשלה וגם קריאה לאזרחי ישראל, לא לעבור על החוק ולשמור על החוק עד כמה שניתן בסיטואציה.
לא, לא עד כמה שניתן, פשוט לשמור על החוק.
נכון, לא, אני אגיד לך למה אני אומרת עד כמה שניתן, כי היום בבוקר מישהו אמר לי, כן, אבל את יודעת, כשאנשים פורצים לאיילון באמצע מחאה, זה אומנם עובר על החוק, אבל זאת הדרך שלהם, והם מוכנים לקחת על זה אחריות. אני לא בעד, אני כן חושבת שצריך גם פה לשמור על החוק, אבל בקיצור, מי שמבין, מבין את הסיטואציה, והקריאה השלישית היא באמת קריאה של לנהוג באחריות, וזאת פנייה שפונה אמנם באופן כמעט בולט, בצורה חד צדדית לאנשי ההנהגה של המחאות, אבל אני חושבת שהיא פונה גם לאנשי ההנהגה מהצד השני. יעל,
עצם ההתארגנות ועצם הקריאה היא באמת במקומה, ואנחנו מייחלים לכל כזה. השאלה היא, מה פרקטית עושים מעבר לקריאה?
זאת שאלה מצוינת. אני מאוד מחכה לראות מה תוליד הקריאה הזאת. אני יודעת מהעבר שלרוב הקריאות האלה הן קודם כל נזרקות לאוויר, מקבלים תגובות, והתגובות בדרך כלל הן תגובות מטלטלות כאלה, ואחריהם מגיעים צעדים שהם יותר באמת קונקרטיים. אני רואה, אני לא יודעת אם המחאה, אם הקריאה היא, כולם מסכימים איתה, כי זה לא מופיע באמנה עצמה, אבל אני רואה באמת את השלב הבא, שהוא מבחינתי ממש פנייה אישית לאנשי הנהגה, אם זה חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, אם זה אנשי הנהגה, את יודעת, רוחניים, רבניים, אנשי רוח שנמצאים בהנהגה, פנייה אישית פרטנית, לבקש מהם לעשות איזשהו צעד של, אני קוראת לזה מחווה, כן? אנשים נורא אהבו את המילה פשרות, אני לא יכולה לסבול אותה מכל מיני סיבות, אבל אני חשבתי שיותר המעלה שיותר מתאימה לאירוע כזה, זה באמת לייצר איזושהי מחווה, כשאתה נמצא באיזושהי עמדה שיש לך בייס, ואיתה אתה מגיע, זאת אומרת, אתה מייצג איזשהו בייס שלך, אם אתה מסוגל להביע מחווה כלשהי לצד השני, באופן שאומר, נכון שאני בא עם הבייס שלי, אבל אני רואה אותך, והאינטרסים שלך מעניינים אותי, והנה אני עושה צעד כדי להבין אותם יותר, אם זה בקביעת פגישות שבועיות, ומבחינתי שחברי כנסת יעשו את זה, שפעם בשבוע יהיה לכל חבר כנסת, או חבר ממשלה, או חבר קבינט, שתהיה לו ישיבה קבועה, עם מפונים מהצפון, מפונים מהדרום, משפחות שכולות, לא יודעת, שימצאו את הדרך לעשות את זה בצורה שבאמת תהיה מסגרת שבה אנשים יוכלו להגיע ולהיפגש איתם, או, אתה יודע, ציורים, להגיע לאזורים הטבוחים, להראות שהעיניים שלהם נשואות גם למקומות שאולי הם לא מייצגים אותם, אבל אני חושבת שזה הקריאות הבאות שצריכות להיות, שאחרי המחוות האלה יוכלו להגיע גם מקומות של שיחה, של שיחה של באמת להניח על השולחן את התותחים הכבדים בעצם, ויהיה
מה את באופן אישי, הבנתי שעוד הצעדים הפרקטיים הם עוד לא קרמו אור וגידים, מה את באופן אישי מקבלת כתגובות?
קודם כל, אני תמיד מקבלת את התגובות של אידיוטית שימושית של השמאל, זו תגובה אהובה עליי, כי באוטומטית, כשמישהו אומר לי את אידיוטית שימושית של השמאל, אני מיד מרגישה עוד אידיוטית שימושית של הימין, כי בעצם מה אתה אומר? שאני לא יכולה להפעיל שיקול דעת עצמאי, כי אחרת השמאל משתמש בי, אז מה זה אומר שעד עכשיו הימין משתמש בי? מבחינתי, זה פחות או יותר הלך הרוח של התגובות, יש את זה, ואני גם חייבת לומר, אם אנחנו כבר מדברות, אז באמת, הקריאה שלי לאנשים ששומעים את היוזמה הזאת ואוטומטית מחפשים איך להתנגד אליה בקולי קולות או איך להכניס לה מקלות בגלגלים, בבקשה, אם אתם באמת חושבים שהיוזמה הזאת מזיקה, או, להגיד שהיא לא מועילה, זה עוד איכשהו אני יכולה להבין, אבל להגיד שהיא מזיקה, אני מוכנה לקבל את זה בתנאי שיש לכם בידיים גם יוזמה אחרת, שהיא לדעתכם לא מזיקה, כי כרגע על פניו נראה שכולם יודעים להגיד מה לא בסדר בצד השני, ומבינים שמשהו לא בסדר בסיטואציה, אבל ברגע שהם צריכים לקבל איזושהי החלטה, כדי לשנות את השיחה, כדי לשנות את ההתנהלות, כדי לשנות את הקונקרטיות של מה שקורה כאן, ומה שיקרה כאן ביום שאחרי, אז אף אחד לא באמת יודע מה לומר. וכשמגיעים ומציעים הצעות, גם אם הן לא הכי מדויקות,
וכדי בכל זאת לשוות איזה נימה אופטימית, את יכולה לשתף בחוויות, בתגובות חיוביות שאת זוכה להן?
אני, בוודאי. קודם כל, אני מרגישה שאומנם יש תגובות קיצוניות כאלה של, אבל את לא ראית שהוא חתם, הוא גילה שעבדו עליו, אז למה את לא מבטלת, וכאילו יש גם תגובות כאלה. אבל הרוב המוחלט של התגובות, זה סוג של, את יודעת, נשימת הקלה כזאת, של כאילו רק רוצים לשמוע עוד, איך מצטרפים, מה השלב הבא, איפה העצרת תתקיים, איך אנחנו יכולים להצטרף, איך אנחנו יכולים לקחת חלק? נגיד, אני לא רוצה לחתום, אני לא רוצה להזדהות כחותם. איך בכל זאת אני יכול להיות חלק מהדבר הזה? יש הרבה מאוד, שוב, תחושה שמשהו חייב לקרות. וברגע שמישהו, את יודעת, קם ואומר, אוקיי, אני מתחיל לעשות מעשה, אז יש את מי שמעוניין להצטרף אליו, ואני קוראת לכולם, באמת, בקריאה, בזעקה מאוד גדולה. אל תתביישו, אתם לא רוצים שהשם שלכם יהיה חתום שם, כי אתם לא רוצים לקבל את העליהום, בסדר. יש דרכים אחרות לתמוך, ויש דרכים אחרות להראות שהנוכחות שלכם היא מצטרפת לקריאה, להרגיע את הרוחות, ולמצוא ישראליות אמיתית משלנו.
יפה, יעל שבח. אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זכרו לברכה, ונמנית על היוזמה של בולמים על סף תהום, מתחברים מחדש. לך שיהיה לכם להדהד גם מהלכים פרקטיים וגם עשייה, אנחנו תמיד נשמח להיות הבמה. תודה רבה ששיתפת אותנו, ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. אמן.
אמן, אמן.